ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף פי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות בראש עמוד במשנה. לפני שניכנס לתוך המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו יכולתם של כלי יבש וכלי לח לקדש מה שבתוכם. כשאנחנו מדברים על כלי שרת והיכולת לקדש מה ששמים בתוכם, בדרך כלל הכוונה הוא שאותו פריט, אותו דבר ששמו בכלי מקבל קדושת הגוף, ומכאן ולבא אי אפשר לפדות אותו. פדיון לא ניתן, לא נאמר על דברים שיש להם קדושת הגוף. המשנה, כלי הלך מקדשים את הלך, ומידות היבש מקדשים את היבש. רש"י על כלי הלך, קערות ומזרקות לדם וליין ולשמן, מידות היבש, שתי מידות של יבש היו שם, עיסרון וחצי עיסרון. עיסרון למדידת כל המנחות, זה השיעור של אדם שמתנדב להביא מנחה, מביא עיסרון, וחצי עיסרון לחצות בו מנחת חביתי כהן גדול, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. להכי נקד גבי יבש מידות, הלשון מידות צמוד לכלי היבש, שאין כלים מיוחדים ליבש אלא אלו בכלי שנותנים בו מנחה. כלי לח הוא שמזרקות וקרות רואים לכך. נחזור למשנה. אין כלי הלח מקדשת את היבש, ולא יבש מקדש את הלך. כלי הקודש שנקבו נקב, אם עושים בהן מעין מלאכתן שהיו עושים ואין שלמים, ואין שלמים כוונה כשהיו שלמים, מקדשים. ואם לאו, אם הנקב כבר מספיק גדול שהוא לא יכול להכיל כמו שהיה בזמן שהיה שלם, אין מקדשין. וכולן אין מקדשין אלא בקודש. בקודש כוונה כשם בעזרה. בשוליים שוב אנחנו רואים צורה, צורת ההרגש, וכתבנו תחת הכותרת מבנה מימות של שמואל בעניין כוחם של כלים לקדש תחולתם. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, רק נציין שכשלמדנו את המשנה הזכרנו מידות יבש, ורש"י הסביר שביבש יש שני כלים שהם כלי מידה, כלי מדידה, עיסרון וחצי עיסרון. היו עוד כלים של יבש, אבל שתי מידות היו ליבש. מה אם לך? אז עוד מעט אנחנו נראה שבתחום הלך הנוזלי היו שבעה כלי מדידה, שבעה כלים, שבעה מידות של לך. רש"י מפרט. עכשיו עם הרקע הזה אנחנו ניכנס לגמרא. המשמעות, לא שנו אלא מידות. מה שלמדנו במשנה שאין כלי לך מקדשים את היבש, רק אם מדובר בכלי כלים עבור לך שהם כלי מדידה. אבל מזרקות, שגם הם כלי לך, למשל מזרק, כלי שמיועד לקבלת אדם, אבל לא קשור למדידה, מקדשים, הם יכולים לקדש את היבש. שנאמר בפסוק בפרשת נשוא עם הקורבנות ומתנות הנשיאים בחנוכת המשכן, הפסוק, פסוק שחוזר לעצמו, כתוב ואנחנו הבאנו את הפסוק בשוליים במדבר פרק ז' פסוק י' ג' וקורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה. אז כערה זה שם כלי אחד, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. אז אנחנו מבינים ששניהם התורה מתייחסת לקערה ולמזרק. והגמרא כאן אומרת שנאמר, זה שכלי לך שהוא לא כלי מדידה יכול לקדש את יבש, אסמך הפסוק שקראנו, שניהם מלאים סולת. וסולת, לפי ההו אמינא של הגמרא, סולת הוא יבש, סולת הוא מרכיב של המנחה. קראנו בפסוק, מלאים סולת בלולה בשמן. וממילא, אנחנו רואים פה דוגמה של סולת בתוך מזרק, מזרק כלי לך, סולת יבש, והוא מקדש את היבש. הגמרא דוחה, אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, מנחה לך היא. המנחה היא לך. מה זאת אומרת היא לך? היא בלולה בשמן. אז איך אתה לומד מהפסוק הזה שכלי הלך מקדש את היבש? אמר לי, לא נצרכה אלא ליבש שבא. כלומר, אף על פי שהמנחה בלולה בשמן, יש מקומות שעדיין לא, הם ללא מגע עם השמן, אז זה יבש. מה שלא בא במגע עם השמן נקרא יבש, ובכל זאת המזרק שהוא כלי לך מקדש אותו. אי בית, מה עוד אפשרות? מנחה לגבי דם כי יבש דמי. הרי הסברנו מקודם שהמזרק בדרך כלל מיועד לקבלת דם. ביחס לדם, מנחה אומנם בלולה בשמן, אבל הוא יבש. אפשר להסיק מכאן שכלי הלך מקדשים את היבש. אנחנו בשורות הבאות נראה שלושה לשונות על הכוח של כלי שרת. המשמעות, בשנה ראשונה, כלי שרת אין מקדשין אלא שלמין. שלמין זה לאפוקי הם נקבו, מנוקבים, נקב. אין מקדשין אלא מלאים, כלומר שיעור השלם הנצרך לאותו דבר. רש"י בסוף שורות הקצרות, ואין מקדשין אלא מלאים, כלומר שיהיה בהן שיעור שלם הצריך לדבר. אם יבשו, שיהיה שם עיסרון שלם למנחה. ואם מנחת נסחים, זה מנחה שמלווה קורבנות בהמות, היא שניתנה בכלי, יהיה שם שלושה עשונים לפר, שני עשונים לעין. אבל אם חסר השיעור, אין הכלי לקדשן, שאינו ראוי לכלי. נחזור לגמרא, הנקודה שלישית, אין מקדשין אלא מתוכן. ואמרי לה, ואז הגמרא עוברת ללשנה שנייה. עכשיו, מה הכוונה שאין מקדשין אלא מתוכן? אנחנו נראה עוד מעט בגמרא. ואמרי לה, לשנה שנייה, אין מקדשין אלא שלמין ומלאין. שני הדברים האלו ראינו בלשנה הראשונה, וכאן שינוי ומבפנים. אם מסתכלים טוב לסימונים, אפשר לראות שבלשנה הראשונה יש לנו קבקוב תחת המילה מתוכן, קבקוב אלכסוני. ובלשנה שנייה אותו סגנון קבקוב, אבל בכיוון ההפוך, הוא מבפנים. אלו הם הנקודות הבדל בין משנה ראשונה ושנייה. מהי בינהו? מה ההבדל בין להגיד שהוא מקדש מתוכן ולהגיש לומר ומבפנים? עיקר בינהו בירוצי מידות. שאתה ממלא כלי והכלי קצת המילוי, התחולה הוא עובר קצת את השפה, זה נערם קצת, מין כיפה נוצר במילוי הכלי. אלו הם בירוצי מידות, הם עברו מעל גובה שפת הכלי. רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, בירוצי מידות עיקר בינהו. בואו נציין גם כן שהמילה ומבפנים לפי רש"י כוונה בעזרה. לפי משנה שנייה לא כתוב מתוכן, רק כתוב ומבפנים. אז הרש"י אומר בירוצי מידות עיקר בינהו, למען דתני אין מקדשין אלא מתוכן, זה היה לשנה הראשונה, כסבר בירוצי מידות לא נתקדשו. תם כיפה שנוצר, הגובה שעובר את שפת הכלי, זה כבר לא נתקע בתוך הכלי, אז הוא לא מתקדש, אלא מה שבתוך חללו של כלי. בירוצי מידות גודש, זה המילה שהייתי צריך להשתמש בו מקודם, הגודש, גודשי מידות, ופלוטה היא במנחות, ולפי לשנה שנייה, שלא היה הקפדה על מתוכן, אז גם מה שעובר גובה שפת הכלי, הגודש, מתקדש. משנה שלישית, אנחנו ממשיכים בגמרא, במתנית התנא, אין מקדשין אלא שלמין ומלאין. גם אלו הדברים ראינו בשנות הקודמות, וכאן תשימו לב, ומתוכן ובפנים, כל ארבעת הנקודות ביחד לפי הברייתא. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, לא שנו אלא שאין דעתו להוסיף. מה שאנחנו אמרנו מקודם, שאין מקדשין אלא מלאין, כלומר אם חסר השיעור אז התוכן, התחולה לא מתקדשת, זה נכון שאין דעתו להוסיף, שאין בכוונת הכהן להשלים עד השיעור, אבל דעתו להוסיף, בינתיים יש רק מקצת שיעור, אבל הוא מתכוון להשלים את השיעור. ראשון ראשון קודש, כל מה שהוא מוסיף עד שמתמלא השיעור מתקדש. תניא נמי הכי, ברייתא שמסייעת לדין הזה, מלאים מהפסוק שהזכרנו מקודם, שניהם מלאים קטורת. אין מלאים אלא שלמין, כוונה פה זה להפוקי שיעור חסר, שכלי לא מקדש. אמר רב יוסי, אי מתי? בזמן שאין דעתו להוסיף. אבל דעתו להוסיף, ראשון ראשון קודש. אז, והנה הסיוע לדבר של רב יוחנן מקודם. אין כלי הלך מקדש וכולי. בשוליים יש הסבר לנושא ומבנה. אנחנו נראה עכשיו שני לשונות ממוספרים רומאים, אחד, שניים, עם פס כפול. הם שני לשונות בדברי רב ויתם רב אסי, ועד הקטן כלי לך אינם מקדשים את היבש. אמרנו מקודם שכלי לך, המשנה גם אמרה כלי הלך, אין כלי הלך מקדשין את היבש. אז על זה אנחנו נתייחס. אמר רב ויתם רב אסי, הגמר אומרת אין מקדשין לקרף. הקדושה שחסר פה היא קדושה שמאפשרת הקרבה, אבל מקדשים להיפסל. הכלי יכול להעלות את ה, נגיד, את כלי לך ששמת בפנים יבש ויצאת מחוץ לעזרה עם, עם דבר שאמור להישאר בעזרה. אז פסול חוץ לכלים, או פסול של תבויום שנוגע בו, הרי תבויום לא פוסל חולין, אבל דבר שהתקדש, תבול יום, שהוא אדם שהתמי וטבל במקווה ולא הגיע עדיין שקיעת החמה, דבר שנהיה קודש כן נפסל על ידו. אז הכלי לך לא מקדש את היבש כדי שיהיה מספיק שניתן להקריב אותו על המזבח, אבל כן מעלה את הרמה שלו, הקדושה שלו, הרגישות שלו להיפסל בדברים שמקודם לא היה נפסל. איקה דמתני לאה, לשנה שנייה שמלמדים את דבר של אבסי רב, ויתם אבסי על הדבר הבא: אין מביאים מנחות ונסחים ומנחת בהמה וביקורים מן המדומה, ואין צורך לומר מעולה וכלי הכרם, ואם הביא לא קידש. הרשימה הזאת אומרת, הביתה אומרת, שלא מביאים הדברים האלו מן, מה זה מדומה? זה תערובת תרומה, תרומה שהתערבב בחולין בפחות מ-100 חולין נגד התרומה. ובוודאי אין מביאים את הדברים האלו מעורלה וכלי הכרם, הם דברים שאסורים, הם אסורים מדומה. רש"י כותב פה ואין צריך לומר עולה שאסורה אף לכהנים, בניגוד למדומה שזה מותר רק לכהנים, הרי כהנים אוכלים תרומה, ואם התערובת אין מספיק חולין לבטל את התרומה, זה בכל זאת מותר לכהנים. עולה וכלי הכרם הם איסורים שאסורים אפילו לכהנים. אנחנו נתמקד מה שכתוב פה בספר: ואם הביא לא קידש. למשל, אם הוא הביא מנחה בכלי שרת מן המדומה, המקור התנאי קובע לא קידש. אמריו ויתם הרב אסי, לא קידש לקרף אבל קידש להיפסל. ורש"י מסביר: להיפסל דלא נפקי לחולין וישרפו שקידשם הכלי. והדרב אסי לא מהדר הביקורים, מה שרב אסי אומר פה שלא קידש לקרב אלא קידש להיפסל, זה לא שייך לביקורים אלא המנחות. לביקורים לאו קידושת כלי, לא שמים ביקורים מלכתחילה בכלי, ומאי להיפסל איקה, הוא לא קשור לכלי, ממילא הכלי לא יגרום לפסול הביקורים, ומאי לקרב איקה, לא קרבו, לא מקריבים ביקורים גם כן, זה מתנה לכהן. אז עוד פעם, יש השפעה של סימת מנחות בתוך כלי שרת, למרות שמדובר במנחה שבאה מדבר שבעייתי כמו המדומה, והתוצאה מכך שהוא מקבל רמה של קדושה שמחייב שריפתה. כאן אנחנו עוברים לסימונים חדשים בשוליים תחת הכותרת נושא מבנה. צורת הכתר מופיעה שני מקורות שמלמדים שאין מתקנים כלי קודש שתיקונם ניכר, ואין מחפשים בגדי כהונה שהתלכלכו לכלוך חזק, וכל זה מטעם ואין עניות במקום עשירות. בית המקדש הוא מקום של עושר. תנו רבנן, הגמרא, כלי קודש שנקבו אין מתיחין אותן. רש"י מסביר אין מתיחין אותן כמו שעושים ליורות או סירים מנוקבות, שמתיחין אותן סביבות הנקב ונסתם הנקב. זו פרוצדורה ש גורמים לכך דרך חום רב להנמסת המתכת, וכפי שרש"י הסביר שאם מחממים את המתכת סביב החור, אז החור ממילא נסתם. מה עוד? הברייתא ממשיכה, ואין מתיחים לתוכו עבר. אותו רעיון, כאן אתה מתיח את העבר ישירות לסתום את החור, זה לא עושים. והסיבה לכך, כפי שאמרנו מקודם, שזה משום שזה מחסיק עניות. אדם עני עושה כאילו דברים, תיקונים, באושר קונים חדש. נמשיך בברייתא. נפגמו, רש"י כותב, פגימה גדולה שתיקון השחזתה ניכר. נראה לי שנפגמו זה שייך, ועוד מעט נראה שזה שייך במיוחד לסכין, אבל שייך לדבר על פגימה גם בכלים אחרים. היה לנו מקודם נקב, כעת פגם, אין מתקנים אותו. רש"י אמר שמדובר פה בפגימה גדולה שהתיקון הוא יהיה ניכר. סכין שנפגם אין משחיזין את פגימתה, נשמטה מהקט אין מחזירין אותה. אבא שאול אומר, סכין מטרפת הייתה במקדש ונמנו עליה כהנים וגנזוה. רש"י כתב, סכין מטרפת שהייתה רכה לפגם פגימות דקות תמיד ומטרפת את הקודשים, אם שוחטים עם סכין כזה זה יגרום לפסול בשחיטה. אין עושין, נחזור לגמרא. תנו רבנן, כעת נדבר על בגדי כהונה. בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחט אלא מעשה אורג. גם פה רש"י מסביר שלוש שורות מהסוף, אין עושין אותם מעשה מחט לאורגן כמין יריעה ולעשותן אחרי כן לבוש תפור במחת, אלא כמין מלבוש אורגין אותן בכליהן. אז יש בעשיית בגדי הכהונה יש הבדל בין עשיית מעשה מחת, שתעשייה כזאת אתה מכין חלקי בגדים ואחר כך תופר אותם, מחבר אותם על ידי תפירה, בניגוד למעשה אורג ש אתה הורג את הבגד כבר בשלמותה, שנאמר מעשה הורג. נתגעלו, לכלוך, אין מחפשים לא בנטר ולא באוהל, הם חומרי ניקוי, נטר ואוהל. שואלת הגמרא בתמיהה, במים מחפשים? רש"י אומר, במים מחפשים בתמיהה, כיוון דתאמה משום דמחסיקניות הוא מעלי נטר, מעלי מים, הרי נתגלו וחיפשן, כל שכן וכי לא מחבר לאו שפי ליטווי. אם הניקוי לא מחזיר אותם ללובן המקורי, אז עוד יותר בעיה. אז קיבוץ במים בלי חומרי ניקוי זה עוד יותר בעיה. אז למה יש לנו דיוק פה שאומר שלא לחבש בנטר ואוהל, אבל משמע שבמים כן? אמר הבעיה, ממשיך הגמר, אחי כמר, הוגעו למים, רמת הגיעול, רמת הלכלוך, הגיע לכך שמים ינקה אותו, דהיינו גיעול קל, מחפשים אותו בנטב אוהב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הוגעו לנטב אוהב, כלומר גיעול שהוא חזק, שמים לא יעבירו את הכתם, אף במים אין מחפשים. כלומר, לא מחפשים אותו כלל. רש"י, בשורה שנייה, מראש עמוד, הוגעו לנטר ואוהל, שנתגלו גיעול רב, שהגיעו להזקק לקיבוץ נטר ואוהל, תו לא מתקן לו כלל. רש"י ממשיך, אף במים לאו לרבותא הוא, זה לא בא לחדש שמים לא אינו אמצעי, אלא למימרא דנתב אוהל דנקת לאו לעניין קיבוץ נקת, דאחד אסור, אסור לגמרי, דאחד שרי, שרי לגמרי, אלא לעניין גיעול נקי לאל. האזכור של החומרים האלו הם קובעים את רמת הגיעול. ואחי כמר, נתגלו אין מחפשים אותן כלל אם הוזקקו לנטב אוהל. חזרה לגמרא, ויש אומרים אין מחפשים אותן כל עיקר, משמע שאפילו אם הגיעו לרמה נמוכה של קטן, של לכלוך, מה שאמרנו קודם, גיעול קל, גם בזה לא מחפשים אותם. אז יש אומרים עוד יותר מחמיר ומקביל מהתנא קמא. ולמה כל זה? שאין עניות במקום עשירות. כאן אנחנו עוברים לסוגיה חדשה. קודם אנחנו נתאר את המעיל של כהן הגדול. תנו רבנן, מעיל כולו של תחילת היה. תחילת זה צמר שצבוע עם הצבע תחילת שבא מהחילזון. שנאמר, ויעש את מעיל האפוד כלי תחילת, שולב כיצד היה שולי המעיל. לפי הפסוקים אנחנו יודעים שהיה פעמון ורימון, אז מביא תחילת ועוגמן ותולד שני שזורים, מביאים חוטים מה נגיד חוט תחילת או גרמן ותולד שני, אלו הם חוטים מצמר שצבו אותם בצבעים האלו, ועושים אותן כמין רימונים שלא פיתחו פיין, עושים צורות כאלו, וכמין קונאות של קולסות שבראשי תינוקות. רש"י מביא כמה מילים לועזיות להסביר את הדברים האלו, אז כל אחד יכול לברר את מה משמעות המילים בספרים שעוסקים בתרגום. אז התרגום יוצא כמו כפתורים, צורת כפתור, אבל יש מה להרחיב בנושא הזה כשמעמיקים ברש"י. הוא מביא 72 זגין שבהן 72 אימבלים. אנחנו מתארים פה פעמון שיש את החלק החיצוני, הוא נקרא זג, וה מין כדור שנמצא בתוך הפעמון שגורם את הצלילים של פעמונים, הוא נקרא אינבל, ותולה בו 36 בצד זה ו36 מצד זה. רש"י מסביר קדימה ואחורה. רבי דוסה אומר, משום רבי יהודה, 36 היו, והוא סך הכל במקום 72 חצי הכמות, 18 מצד זה ו18 מצד זה. אמר רבי ענייני בר ססון, כמחלוקת כאן, המספרים שראינו פה, 72 מול 36, כך מחלוקת במראות נגעים, דתנן, מראות נגעים, רבי דוסה בן אירקנס אומר 36, עקבי בן מלל אומר 72. המספרים האלו כוללים כל סוגי הנגעים שמובאים בתורה, לא רק את ארבע רמות של לובן, של צרת, שאנחנו מכים ממסכת שבועות, אלא כל מיני צבעים אחרים, רש"י מפרט אותם. יש הדמדם, שיש איזו תרובת של לבן ואדום, ונגעי בתים, נגעי בגדים, נתקי הראש. אז כמה יש? אז יש מחלוקת פה בעניין המספר. הפס הכפול, אגב, מופיע בצד שכתבנו תת נושא ומבנה, מימרות של רב ענייני בר ססון. אחד, מחלוקת התנאים בעניין מספר הפעמונים תואמת למחלוקת התנאים במספר הנגעים השונים. והנושא השני, בגדי כהנים מחפרים, אולי ליתר דיוק בגדי הכהן גדול. מבחינת סימונים, אנחנו נשתמש במשולש להבליט שמות הבגדים. בהמשך אנחנו נראה פס כפול עם נקודות בפנים. הפס כפול המיוחד הזה בא להבליט העבירות של שפיכות דמים ולשון הרע, כדי שנוכל להתמקד בסתירה בהמשך. נמשיך בגמרא. ואמר רב ענייני בר ססון, למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? זה מופיע בפרשת צו, פרשה השנייה בספר ויקרא. רש"י מסביר למה נסמכה בצו את אהרון, זאת תורת העולה, זאת תורת החטא והאשם וזו אשמים, והדר קח את אהרון ואת הבגדים. הגמרא עונה, לומר לך מה קורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. כתונת מחפרת על שפיכות דם, שנאמר, וישחטו שריר עיזים ויתבלו את הכתונת בדם. רש"י אומר שהמילה ויתבלו היינו כפרה. אז יש כאן רמז מהפסוק הזה, שכמובן היה עם אחי יוסף, ולקיחת הכותונת שלו, כותונת הפסים. ומכאן יש רמז שהכותונת של הכהן יש לו כוח לחפר על שפיכות דמים. הגמרא תרחיב בנושא הזה בהמשך. מכנסיים מחפרת על גילוי עריות, שנאמר ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה. רש"י אומר לחפות על גילוי עריות. יש כאן את הפשט הפשוט שהמכנסיים באמת מכסים את בשר ערווה, אבל יש כאן את הרובד העמוק יותר שהוא מחפר על גילוי עריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. מניין? אמרה בחנינה, יבוא דבר שבגובה, המצנפת שמים על הראש, ויחפר על גובה, גאווה, גסי רוח. אבנת מחפר על אירועי הלב, איכה דאיתי, שלובשים את האבנת, האבנת הולך מסביב הגוף, במול הצילי, מול המרפקים, ואותו אזור בגוף הוא כנגד הלב. אז הוא מחפר על עבירות שקשורים להרהורים אסורים. חושן מחפר על הדינים, שנאמר ועשית חושן משפט. אפוד מחפר על עבודת כוכבים, שנאמר אין אפוד, כלומר אם חסר אפוד וטרפים, אז מתגלה אבון טרפים. טרפים הם פסלים, אלילים. אז אם יש אפוד, אז אין העבירה, יש כפרה, העבירה של עבודה זרה. מעיל מחפר על לשון הרע. מניין? אמר בחנינה, יבוא דבר שבקול, הפעמונים הם יוצרים קול, ויחפר על קול הרע. וציץ מחפר על עזות פנים. בציץ כתיב והיה על מצח ארון, ובעזות פנים כתיב ומצח אישה זונה היה לך. עכשיו אנחנו מעלים קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה, ובמבנה אנחנו משתמשים במשולש הפוך לצורך קושיה. עגלה ערופה וקטורת הם הובלטו על ידי המשולש הזה בהמשך, להראות לפי קושיית הגמרא שהם מחפרים ולא קטונת ומעיל. אז אם אנחנו נתמקד בפס הכפול עם הנקודות, למעלה אמרנו שקטונת מחפר על שפיכות דמים, וכאן אנחנו נראה ששפיכות דמים מתקפל על ידי עגלה ערופה. למעלה אמרנו שהמעיל מחפר לשון הרע, וכאן אנחנו נראה שהכתורת מחפרת על זה. הגמרא, איני, האם מה שאמרנו למעלה מדויק? ואמר רבי שלמה בן לוי, שני דברים לא מצינו להם כפרה בקורבנות, ומצינו לו כפרה ממקום אחר, ואלוהן שפיכות דמים ולשון הרע. שפיכות דמים מעגלה ערופה, ולשון הרע מקטורת. דתני רב חנניה, מניין לקטורת שמחפרת, שנאמר ויתן את הקטורת ויחפר על העם. דתני דבר רבי ישמעאל, על מה הקטורת מחפרת? על לשון הרע. ומה ההסבר? ידו יבוא דבר שבחשאי ויחפר על מעשה חשאי. הדבר שבחשאי, הקטורת, רש"י כותב שבחשאי שהיה הכהן לבדו שם כדתן פורשים מבין העולם למזבח בשעת הקטרה, וכל שכן מן ההיכל, שנאמר וכל אדם לא יהיה בסדר יומה. הקטורת ביום כיפור הוקטר בקודש הקודשים, בזמן שאף אחד לא היה, לא רק שלא היה בהיכל, גם לא היה בין האולם ולמזבח שבעזרה. אז הוא היה, זה חשאי, כוונה לבד, בודד, וזה מסוגל לחפר הדבר. מעשה חשאי כשמספרים בדרך כלל, כשמספרים לשון הרע, מספרים אותו בשושו שאף אחד לא ישמע. אבל מה רואים כאן? לא הרחבנו מקודם, אולי אני יוצא מנקודת הנחה שכולם מכירים את העגלה העופה, אבל מי שלא מכיר, רק נגיד שבזמן שנמצא חלל, אדם שנרצח בין שתי עיירות, העיר הקובעה מביאה עגלה העופה, וזה לפי הפסוקים בא לחפר על שפיכות הדמים. בכל אופן, קשיא לשון הרע על לשון הרע, קשיא שפיכות דמים על שפיכות דמים, כפי שהסברנו והבלטנו למעלה עם הפסים הכפולים. יש גם כוכבים וכוכביות וחיצים מצד הגמר, אפשר לחבר אותם למה שראינו למעלה. הגמר לא קשיא בעניין שפיכות דמים עד ידיעה מן קטלי. הקטונת מחפרת כשאנחנו יודעים מיהו הרוצח. עכשיו זה יעורר תמיהה בהמשך הגמרא, אבל בינתיים הקטונת מחפרת איכה שידוע מיהו הרוצח. אז יש בזה כוח לחפר לציבור שלא יענשו. עד לא ידיע מן קטלי, אז מביאים עגלה ערופה. אחרי הסוגריים הגמרא עוברת להסביר איך שאין סתירה בנושא מה מחפר על לשון הרע. אז לפני כן הגמרא שואלת, אי דידי אמן קטלי, בר קטלה הוא, אם יודעים מיהו הרוצח, הוא חייב מיתת בדין, וכל זמן שלא הורגים את הרוצח עדיין שייך עונש, אין כפרה. הגמרא עונה במזיד ולא עטו בי. יש מצב שידוע מי הרוצח, אבל לא היתרו בו לפני מעשהו. אם לא היתרו בו, בית דין לא יכולים להרוג אותו. אז במצב כזה אנחנו לא יכולים להרוג אותו, אבל זקוקים לכפרה על המעשה הנבזית שנעשתה, הרצח. ולשון הרע, לשון הרע נמי לא קשיא, הבצינה הבפרהסיה. לשון הרע שנאמר באמת בשושו, בשקט, בצינה, אז אנחנו אומרים שהקטורת באה לחפר על זה, שהוא דבר שגם כן, כפי שתיארנו מקודם, נעשתה בחשאי. יש לשון הרע שבפרהסיה, ולא הסברנו את זה מקודם, אבל הגיע העת למעלה אמרנו על המיעים, הוא מחפר לשון הרע, שיבוא דבר שבקול ויחפר על כל הרע. רש"י מציין למעלה דיבור מתחיל ויחפר על העם, וזה בקשר לכפרה על ידי הקטורת בלשון הרע. הגמרא הביאה פסוק ויתן את הקטורת ויחפר לעם. רש"י כותב במחלוקת קורח, שהוא לשון הרע שנאמר אתם המיתם. מה שמעניין פה שהמעשה של קורח לכאורה לא היה בחשאי, זה היה לשון הרע ציבורי, ובכל אופן הקטורת הוא בא לחפר על לשון הרע שבצינה, והמעיל מחפר אותה על לשון הרע שהיה בפרהסיה. נקודה אחת ששכחתי לציין מוקדם יותר, שהזכרנו את המספרים של הפעמונים והמימרה של רב אינני בר ססון, שכמחלוקת כאן כך מחלוקת במאות נגעים. אפשר לשאול מה הקשר, האם יש איזו קשר בין הפעמונים ונגעים. תוספות למעלה אומר, כמחלוקת כאן כך מחלוקת במאות נגעים, פירוש רבנו תם דתלי אי בהי, משום דמאיר בא לחפר על לשון הרע, וכן נגעים באים על לשון הרע, כי נאמרנו בפרק יש בערכין. אז רואים קשר קשר הדוק בין המעיל עם הפעמונים ונגעים. ובכך זכינו לסיים בסייעתא דשמיא פרק שיעי של מסכת צווחים, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם פרק עשירי, פרק כל התדיר. עד כאן שיעורנו להיום.